הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
מאזינים, אנחנו מפגשים שוב בתוכניתן הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחרי מאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים, 03-593-93-93, 03-593-93, אלו חילופין בפקס, 03-616-4477, 03-616-4477, את הפקסים, כמו כן שאלות באמצעות האתר, ניתן לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס אליהם זאת השם בלו נדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתיח לחתי, לא לפני שנודה להסכים על המלאכה. הטכנאי אורי כהן, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה להם מראש ותהי מזכורתם שלמה באים השם. אנחנו אוחזים בסימן קופה עין דלת בדיני יין שפותר שאר משקים, והיום נדבר עוד כמה נקודות כגון גלידה בסוף הסעודה, או ג'לי שמביאים בשבת, וטעמו מהיין, האם מברכים או לא מברכים, או אם אדם עשה שינוי מקום, בין שתיית היין לשתיית שאר המשקים, האם הוא חוזר ומברך ולא חוזר ומברך, כפי שיותר לנו הזמן. אדם שברך על יין ורוצה לשתות שאר משקים, באופן שהוא פותר אותם, כגון שהיה דעתו לשתות, או שהוא לפניו, או שהוא רגיל בכך. אבל הוא עשה שינוי מקום, מבית לבית בין היין למשקים. זאת אומרת, הוא שתה יין, הוא יצא לרכב רגע לחנייה להביא משהו, והוא חוזר, והוא רוצה עכשיו לשתות מים או קוסטה, והוא ידע שהוא הולך לשתות מים או קוסטה, הוא כיוון על זה. האם היציאה מהווה שינוי מקום כלפי המשקים? התשובה היא שלא. הוא לא מברך על המשקים, מכיוון שהמשקים תפילים ליין, וכמו שאין דין שינוי מקום ביין לברך עליו כשהוא יצא החוצה וחזר לפחות מחמת הספק, כמובן בסימן קופה אין חצי יפה בשולחן האורך, במשתה בורה שם סיף קטן ממהי, וגם בסימן קופה פי דלת סיף ג', כך גם אין דין שינוי מקום במשקים שהם תפילים אליו, בין אם הוא שותה אותם במקום ששם הוא הלך, בין אם הוא חזר למקומו הראשון, בין אם הוא התחיל לשתות לפני שהוא יצא את המשקים ואז שינה את מקומו, או שהוא טרם התחיל, בין אם הוא ממשיך לשתות היין, לא ממשיך לשתות היין, זה לא משנה, מכיוון שהמשקים תפלים ליין, וכמו שביין אין דין שינוי מקום, כך גם במשקים אין דין שינוי מקום. כך מוכח בגרז בסימן רשת ב' סיף י' א', בכף החיים שם עוד י' ג', אבל זה הכל דווקא אם הוא שתה רביעית יין. אבל אם הוא שתה פחות מרביעית והוא שינה את מקומו, צריך לברך על שאר המשקים ששותה, בין אם הוא שותה אותם במקום שלשם הוא הלך, בין אם הוא שותה אותם במקום שהוא חוזר, כמו שעל היין עצמו צריך לברך מכיוון שהוא לא שתה כשיעור והוא יצא. אנחנו לא מדברים על חדר לחדר, חדר לחדר זה לא שינוי מקום, לפחות לא בדיעבד. מדברים על בית לבית, לא באותו קורת גג, מדברים על יציאה לכיפת השמיים במרחב הציבורי, אז אם הוא יצא ועשה כזה שינוי מקום, אז כמו שעל היין הוא צריך לחזור ולברך כי הוא לא שתה רביעית מהיין, אפילו שהוא שתה כזית, כך גם על המשקים הוא צריך לברך, כמובן במשתה בורה, בסימן קופה אין חצי וקטן כפחת, ובכפה חיים שמעות תזיין. או, אם הוא שתה רביעית, אבל לא בבת אחת, הוא שתה רביעית יין, אבל לאט לאט, במשך 2-3 דקות שתה רביעית יין, ואז הוא יצא החוצה לכיפת השמיים, באופן שזה שינוי מקום, והוא רוצה לברך על שאר משקים, הוא חייב לברך עליהם, כמו שהוא מברך על היין, שכיוון שהוא לא מחויב בברכה האחרונה, באופן שהוא שותה את היין לאט לאט, אז לכן הוא גם, יש בו דין שינוי מקום, גם ביין וגם בשאר המשקים. האם יין פותר ארטיק או גלידה? זאת אומרת, זה מצוי בשבתות שמגישים בסוף הסעודה ארטיקו גלידה, סתם ככה מברכים על ארטיקו גלידה בסעודה, כי כל מה שמבואר בקוף האינדלת סעיף זין שלא לבח על ארטיק וגלידה בסעודה, שלא לבח על משקים בסעודה, זה דווקא בגלל שהם באים להרוות את צימאון האכילה. אז ממנה הם תפלים לאכילה, כמו שמבואר שם בבית יוסף, בעריכות בשם הראש, וגם בשולחן ערוך שם. אבל ברגע שאדם אוכל ארטיק או גלידה בסעודה, זה לא מרווה את צימאון האכילה. אדרבה, זה עושה אותו יותר צמא. אז לכן, פשוט הדבר שצריך לברך על כל סוגי ארטיקים והגלידה בסעודה. אבל פה יש שאלה, שהרי הוא קידש על היין וטעם מהיין. או אפילו הוא, לא, אפילו הוא לא קידש, אבל הוא נמצא פה בבית, הוא שמע קידוש, מצווה מן המובחר לטעום מיין של קידוש, הוא טעם מיין של קידוש. הקידוש, שהוא טעם ממנו, הוא פותר את כל המשקים. השאלה אם זה גם פותר את הארטיק או את הגלידה. אז בזה יש מחלוקת בפוסקים, האם ארטיק וגלידה יש להם דין של מאכל, כי הוא אוכל אותם בעודם קרושים, ולכן לא נפטרים בברכת היין, או שדינם כמשקה, כי לא לועסים אותם כמו מאכל, וגם שאם נשאיר אותם חוץ למקפיא, יהפכו להיות נוזל, והיסוד שלהם זה משקה שיקרישו אותו, לכן נפטרים בברכת היין. זה מחלוקת גדולה מאוד בפוסקים. למעשה, בני אשכנז נוהגים להחשיב ארטקי וגלידה כמו מאכל, גם לגבי ברכה האחרונה, שאם אכלו כזית תוך 4 דקות מברכים בנפשות, וגם לגבי זה שהיין לא פותר את הארטיק ואת הגלידה, גם אם הוא כיוון לאכול אותם, אז צריכים לברך על הארטיק והגלידה בסוף הסעודה. ובני ספרד נוהגים מחמת הספק להחשיב ארטיק וגלידה כמו משקה, ולכן לא מברכים עליהם בורא נפשות, כי אם זה משקה צריך לשתות רביעית תוך 3-4 שניות ולא מציאותי. ומעין גם נפטרים מברכת היין מחמת הספק, אבל זה ספק, זה לא ודאי. לכן יותר נכון לכוון בברכת היין שלא לפתור אותם, ואז לברך עליהם. כשמקדשים על היין, מכוונים לא לפתור את הגלידה ואת הארטיק שהגישו בסוף הסעודה. או לפתור את זה במאכל אחר. לקחת איזה שוקולד, במבה, סוכריה, משהו לבאר שהכל, ולפתור את הארטיק ואת הגלידה שמביאים בסוף הסעודה. כל זה מדובר בגלידה רגילה, ארטיק רגיל, אבל אם זה גלידה שעשויה מקצפת ביצים, אז בכזה מצב זה דין של אוכל, ופשוט שהיין לא פותר אותה, וצריך לברך עליה. או אם זה גלידה וארטיק שמצופים שוקולד, ואם יש ארטיק שהוא מצופה שוקולד או גלידה, אז בכזה מצב צריך לגרד קצת מהציפוי, לברך עליו שהכל נהיה בדברו, לאכול אותו בפני עצמו בלעיסה את השוקולד הזה, ואז לפתור בשהכל הזה את הארטיק ואת הגלידה, ובכך הוא מסתלק מן הספק. אז לכן מסקנת ההלכה לבני אשכנז לא פתר, לבני ספרד ספק, מחמת הספק לא מברכים, אבל אם יש לו אפשרות לפתור את זה במשהו אחר, או לכוון ביין לא לפתור את זה, אז זה מה שצריך לעשות כדי שניצא מסבך הספק אם היין פותר את הגלידה. כל זה מדובר כמובן באופן שיש רגילות להביא את זה בסוף הסעודה, או שהייתה דעתו עליהם בשעת ברכת היין. אבל אם אין רגילות, לפעמים מביאים גלידה בסוף הסעודה, לפעמים לא מביאים. ולא כיוון לפתור את זה, והוא גם לא שותה הרבה יין בסעודה, שנגיד שזה קביעות. בכזה מצב, גם לבני ספרד צריך לברך על הגלידה וארטיק, כי בכזה מצב היין לא יכול לפתור אותם, גם אם יש להם דין של משקה, כי הוא לא כיוון עליהם, וגם אין רגילות להביא אותם. כל פעמים, המובחר מכל, כשמברכים על היין, לכוון לא לפתור את הגלידה וארטיק, ואז לברך עליהם, או לפתור את זה במשהו אחר, כמו שאמרנו. מה קורה יין לגבי, דרך אגב, ביום חול, אם אדם בירך שהכל לפני הסעודה, והוא רוצה שהכל על משקה לפני הסעודה, כי לכתחיל השולחן ערוך פוסק, בסימן קע"ד לסעיף ז', שרוצה להסתלק מן הספק, יברך שהכל על מים או שאר משקים לפני הסעודה, ויפתור את המשקים שהוא שותה בתוך הסעודה. בני אשכנז לא נוהגים בזה, כמו שהרמ"א שם כותב, לבני ספרד ככה נוהגים, ואחר כך הוא רוצה לאכול ארטיק או גלידה בסוף הסעודה, מחמת הספק שוב פעם, הוא לא יכול לפתור את זה, הוא לא יכול לברך את זה, כי אולי זה באמת משקה. אז יוכל את זה בלי ברכה, או שינסה לפתור את זה במשהו אחר. אדם שמברך על יין ורוצה לאכול מעדן, או ג'לי, מה דינו? אנחנו מדברים באופן שאם הוא היה שותה משקה אחר, הוא היה נפטר, כי הוא רגיל בכך, או שהוא כיוון על זה, או שזה היה לפניו. אז אם הוא שותה את המעדן, הוא ניער, לקח אש שלו, משהו ניער אותו והוא שותה אותו, אז זה נחשב משקה, זה נפטר ביין. אבל אם הוא אוכל את המעדן מוצק או ג'לי, לבני אשכנז פשוט שדינם כמאכל וצריך לברך עליהם. לבני ספרד עדיין יש פה ספק, כי אמנם זה לא נמס, אבל סוף סוף לא עושים את זה, אז לכן צריך להשתדל מאוד לפתור את זה במשהו אחר, אבל מי שמברך יש לו בהחלט על מה שיסמוך. אבל קוטג' או גבינה צהובה או גבינה מלוכה, פשוט שלא נפטרים ביין וצריך לברך עליהם. זה לגבי יין נפטור ג'לי, או מעדן, או ארטיק או גלידה. אדם ששותה יין לפני הסעודה, אפילו מעט, פותר את היין שבתוך הסעודה. מכיוון ששניהם שתיית רשות, לכן אם הוא שותה לפני הסעודה, הוא פותר את משהו שותה בתוך הסעודה. אותו דבר, יין של קידוש, בין בלילה בין ביום, פותר את היין שבתוך הסעודה. כך פוסק השולחנו בסימן קופיין ד' ציב ד'. אף על פי ששותים את זה לא לשם תענוג, לשום מצווה, אבל כיוון שאין קידוש למקום סעודה, אז זה שייך לסעודה, ולכן היין של הקידוש פותר את היין שבסעודה. אם טעמת מהיין של הקידוש, אתה רוצה לשתות יין בסעודה, אתה לא מברך עליו, כי היין של הקידוש פתר את היין שבסעודה. אבל זה הכל דווקא באופן שדעתו משעת הברכה לשתות יין גם בתוך הסעודה, או שהוא רגיל בכך. רוב הפעמים הוא רגיל בסעודות שבת לשתות יין. אבל אם הוא לא חשב במפורש בזמן הקידוש לשתות יין בתוך הסעודה, והוא גם לא רגיל בכך ברוב הפעמים, הוא שותה משקאות אחרים, אבל יין הוא לא שותה, ופתאום עכשיו הוא רוצה לשתות יין, הוא לא פתר אותו. וצריך לברך על היין שהוא שותה בתוך הסעודה. יכול להיות במשפחה אחת, כולם טעמו מהכות של הקידוש, חלק באים לשתות יין בסעודה, אנחנו נגיד להם, תברכו, וחלק נגיד להם, אל תברכו. אותם שרגילים לשתות יין בסעודה, לא יברכו על יין שבסעודה. אותם שלא רגילים לשתות, ועכשיו רוצים לשתות, יברכו, מכיוון שהם לא כיוונו לפתור את היין שבסעודה, וגם לא רגילים בכך. אבל אלו שרגילים בכך, אפילו שלא כיוונו לפתור, לא צריכים לחזור ולברך, על היין שבתוך הסעודה. כך כותב המשנה ברורה שם בערכות, בסימן קופיין ד' בשרצין בוט י' ב' י' ג' וגם בסעיף קטן ח' במשנה ברורה. אורח שהוא לא רגיל בביתו לשתות יין בסעודה. לכן באופן כללי, כיוון שאדם לא יודע בדיוק מה יקרה איתו, אז כדאי ביין ששותים בקידוש, או במיץ הנביא, לא משנה, לכוון, לפתור מפורש את כל היין שנשתה בסעודה אם נרצה. כי אם לא עשינו את זה, אז אלו שלא רגילים לשתות, יצטרכו לברך. אלו שרגילים לשתות, לא יצטרכו לברך. אורח שהוא לא רגיל בביתו לשתות יין בסעודות שבת, והמארח מגיש לו יין בסעודה, בכופן כזה האורח לא מברך. למה? כי דעתו על כל מה שיביא לו בעל הבית, כמו שרואים בשולחנו בסימן קופה אינטי ציף אי. אבל זה הכל דווקא עם האורח, לא שותה, לא כי הוא לא סובל את היין, בסדר, לא כל כך אוהב. אבל אם הוא לא סובל יין, הוא פשוט לא אוהב את זה. אז בכזה מצב הוא צריך לברך. למה? כי אדם ודאי שאין דעתו לשתות אלא אוכל מה שהוא שונא. אורח אצל בעל הבית, הוא יאכל מה שהוא אוהב, מה שהוא שונא הוא לא יאכל, אז בכזה מצב הוא יצטרך לברך. לכן כדאי לאדם, באופן כללי, לכוון כל פעם שהוא שותה יין, לפתור כל יין ושאר משקיעים שהוא ישתה עד שהוא עובר ברכה האחרונה. הוא מסתלק מזה הרבה ספקות. כל פעם שאתה שותה יין, לא משנה מתי תכוון שאתה רוצה לפתור את כל היין הבא שתשתה, או כל שאר משקיעים שתשתה. עד הברכה האחרונה. חוץ מהיין של הבדלה שנתייחס לזה בזאת השם נדבר בשבוע הבא. מי שקשה לו לכוון ככה כל פעם, אז הוא יכול לכוון פעם בחודש או פעם בשנה, הרי אני מגלה בדעתי, שכל פעם שאני שותה יין, אני מכוון לפתור כל יין שישתה וכל שאר משקים שישתה. ואז בכזה מצב, הוא לא יצטרך לברך אף פעם על היין הבא ועל המשקים הבאים ולא ייכנס לספקות עד שובר ברכה האחרונה. זה הדבר הטוב ביותר לעשות כדי להסתלק מהמון ספקות. עד כאן הקדמתנו להיום 03-500-9393, 03-500-9393. אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשולטכם המאזינים. הפסקה קצרה. מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. האתגר התורני הגדול בעולם חוזר.
תן חידון הלכה למעשה, תף שין פי.
תשובה מלאה מורכבת, 10 נקודות.
וואו, אולי...
ביום ראשון הקרוב יוצאים לדרך עם נבחרת חדשה בתוכנית בכורה מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תף שין פי א' על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי. כל יום ראשון ב10 בלילה, רק כאן בכל חי. את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות של סוגת, מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. כל קטנית נבחרת בקפדנות ועוברת ניפוי, ניקוי ומיון בטכנולוגיה חדשנית, לתוצאה מזינה, מסביעה וטעימה בכל תבשיל. סוגת, הטעם של אמא. השבוע במשפחה. המהומות בוושינגטון, הפריצה לבניין הקפיטול והעימותים בין הצדדים. שליח משפחה לוושינגטון, ישראל גרובייס, ביומן מהשטח. יונתן בירנבוים הצטרף למערך החקירות האפידמיולוגי של פיקוד העורף, שמע את הסיפורים הכואבים, התירוצים המשונים והשיחות המוזרות. ו-30 שנה אחרי, נחמן שי, האיש שהיה אחראי על הרגיעה הלאומית, חוזר אל הרגעים הדרמטיים ממלחמת המפרץ. כי יש דברים שקורים רק במשפחה. למנויים חייגו, כוכבית 6485.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, בהנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
עכשיו נלכם מאזינים עיקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, ולהשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית, כמה שאפשר, כדי שנוכל להפיק את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום לרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול הרב לגבי אוזני המן, או הדברים שהם פריחים ברמה של אוזן המן, כמו גיות מרים, שהם לא בצק, הם לא כמו לחם, שהם... נלעפים ממש ספוגי, אבל מצד שני זה לא נחשף, כמו קרקר. האם ההגדרה שלו בתוך סעודה, אם אפשר, האם זה נקרא קיצנין או לא?
נחשף, הכוונה נשבר. דבר שכשחותכים אותו אומרים שברתי אותו, זה נקרא נחשף. דבר כשחותכים אותו אומרים מאכתי אותו, חתכתי אותו, אז זה נקרא לא נחשף. לדוגמה, רוגלך זה לא נקסס. בורקס זה לא נקסס. כשאתה חותך רוגלך, אתה לא אומר שברתי את הרוגלך. אתה לא אומר שברתי את הבורקס. ביסקוויט זה נקרא נקסס. כי כשאתה שובר ביסקוויט, אתה אומר שברתי את הביסקוויט. אוזני המן, או כל מיני סוגי עוגיות למיניהם שממולאים, זה מאוד תלוי אם זה יש לו קושי מסוים, או שיש לו רכות מסוימת. בואו ניקח למשל עוגיות חיוכים. זה עוגיות שיש בפנים שוקולד. על זה אפשר לברך בתוך הסעודה בורא למזונות. צריך לברך. על פי השולחנו בקוף סמכת ספרת. יש בזה שלושת התנאים. זה ממולא, זה נילוש וזה נקסס. זה נשבר. אוזני המן, יש כאלה, ואפשר לומר אפילו רוב הסוגים שהם נקססים, כן? זה נשבר, זה ממולא, נילוש ונקסס, צריך לברך על זה בתוך הסעודה. יש כאלה שהם יותר פריחים, אז אני לא יכול לתת ספציפית על אוזני המן גדר ברור, דברים ברורים, כי יש ויש, אבל נתתי מספר דוגמאות כדי שנבין מה נקרא נקסס, עוגיות מלוחות, זה נקרא נקסס. וכן על זה הדרך.
כמה צריך שזה יהיה קשה? כמה צריך שזה יהיה...
הסברתי גדר ברור, שכשאתה חותך את זה, אז אתה יכול לקרוא לזה שברתי את זה. אתה מרגיש שאתה שובר משהו, לא שאתה חותך משהו. לא שאתה שובר, לא שאתה חותך משהו, שובר משהו, כמו ביסקוויט, כמו בייגלה. שברת פה משהו, לא חתכת משהו.
רגע, מה שלא כמו
ביסקוויט ובייגלה, זה ודאי נקרא שברת. מה שפחות מזה, אז תלוי כמה זה פחות. אם זה פחות קצת, אז זה עדיין בגדר הזה, אבל אם זה פחות הרבה, שאתה מרגיש שאתה חותך משהו, אתה לא שובר משהו, כן? אז בכזה מצב, זה לא גדר של אקסס.
איך אני יכול לדעת, זאת אומרת, איך לדעת במציאות, אם זה, כמה זה, איך, מי יכול לשאר את זה, איך אני יכול לדעת?
תראה, לפי הגדר שאמרתי, בוא נאמר ש-90% מהמאפים, אתה דוחה לדעת לבד. 90%. יהיה לך איזה 10% שזה יהיה על גבול התפר בין רוגלך לבין ביסקוויט. נו, אז אתה, 10% האלה, תפתור את זה במשהו אחר. אל תיכנס לספק.
טוב, בסדר גמור.
אני שלום למאזין הבא.
שלום הרב, רק לגבי עוגיות חיוכים שהרב הזכיר, לא משנה שזה נהיה ממולה רק אחרי האפייה?
זה לא משנה שזה נהיה ממולה אחרי האפייה, כי גם ופלים נהיה מעולים אחרי האפייה, אבל כיוון שממלאים את זה מיד אחרי האפייה, וזו הצורה של המחירה שלהם, אז זה נקרא כאילו עשו את זה בזמן האפייה. אם באמת ימלאו את זה הזמן מרובה אחרי האפייה, לא מיד אחרי האפייה, אז באמת זה יהיה בעייתי. כן.
ראיתי בספר של הרב, בסימן ראש י' ד', שהרב מביא חילוק בין מי שברך לגבי הדין של השולחן ערוך, שמשנה ממטבע שתבוא חמי ברכות, דווקא לגבי המשמעות של הברכה, אבל מי ששינה בנוסח יצא ידי חובה, כל עוד שהוא לא פגע במשמעות, ראיתי שהרב מביאים שהרב מחלק,
זה ברש י' א', או אולי ברש י' ד', אתה מתכוון?
רש י' ד', אמרתי רש י' ד'.
רש י' ד', כן.
כן, כן, כן. אז אם אמר ברוך הקדוש ברוך הוא, הרב אומר שזה כן יועיל, זה כן, ככה קוראים לשם השם, ככה קוראים להשם בימינו. אבל אם אמר ברוך אתה השם, ממש ככה, השם, אז הוא לא יצא מכיוון שזה רק תחליף לשם השם. השאלה, אני אומר, אמנם סיבת העניין שקוראים לשם השם זה מגיע כתחיל דיפה, למעשה היום קוראים להשם בתור שזה השם שלו.
זה מה שאני אומר.
שהרב יבאר לי יותר את החילוק.
זה מה שאני אומר, זה לא השם שלו. אנחנו קוראים את זה בתור משהו שלא רוצים לקרוא את השם האמיתי, שזה שם הדמות.
גם הקדוש ברוך הוא זה לא השם שלו, בכל זאת הכוונה, למעשה ככה אנחנו קוראים לו היום, ככה אנחנו קוראים לו.
כן, אבל קוראים לו בתור תחליף. הקדוש ברוך הוא זה לא תחליף לשום דבר. ככה קוראים לו. זה כמו רחמנה. ככה קוראים לו. אבל השם, לא, קוראים לו ככה, אתה צודק, אבל בתור תחליף. זאת אומרת, כל מה שחזל אמרו, שאם שינית את שמו של הקדוש ברוך הוא, שמו של השם בברכה, אתה יוצא את החובה, רק אם שינית לשם שזה השם שלו, שקוראים לו לחתחילה בתור שם. אבל אם לא קוראים לו בתור שם, כמו הקדוש ברוך הוא, כמו רחמנה...
למה? הרי ככה כולם הרי אומרים, ירחם השם השם יעזור בעזרת השם.
כן, אבל למה אומרים ככה? למה לא אומרים שם אדנות?
מה שאומרים
זה שלב
אחורה. מה שאומרים זה שלב לפני, כי בעצם, נכון, השם, גם רחמנה וגם הקדוש ברוך הוא, זה לא השם עצמו של הקדוש ברוך הוא, תמיד זה תחליפים שאנשים מוצאים. אבל אני אומר, גם השם, בסופו של דבר, אומר שהסיבה שאומרים השם זה כי לא רוצים להגיד שם השם, אבל בסופו של דבר, היום ככה קוראים לקדוש ברוך הוא, ככה אומרים השם.
כן, אז זה מה שאני מסביר. זה שאתה קורא לו ככה, לא כי זה השם שלו. זה תחליף לשם שלו. מתי okay. אני אומר שאם קראת לו בשם אחר זה טוב, אם זה המציאות שקבעו שזה שמו של הקדוש ברוך הוא, כמו רחמנה וכדומה. אבל אם, או... כמו שהוא אמר, ברוך המקום, שבזמנם היו ככה רגילים לקרוא, כן? אבל השם, זה מה שהשדה חמד כותב, זה כפה חמד מביא אותו. השם, כיוון שזה לא שם שקוראים לקדוש ברוך הוא בתור לכתחילה, שזה השם שלו, אלא כי לא רוצים להזכיר את השם האמיתי, שם אדנות, זה לא נקרא שמו. זאת אומרת, השם של הקדוש ברוך הוא זה לא מה שמזהים, זה לא מה שמזהים, זה מה שקוראים לו בתור שם.
אתה אומר, אם
הייתי
פה, אני אומר, ראש הישיבה, זה לא נקרא שם שלו?
אם זה מה
שהחלוט... כולם בישיבה קוראים לו ראש הישיבה, זה נקרא שם שלו?
זה השם שלו, כי קוראים לו ככה ראש הישיבה לכתחילה, לא בתור תחליף למשהו.
זה הישיבה שרוצים להגיד,
לא רוצים להחליף משהו פה, זה השם שהוא הולך התחילה.
הרב מוכיח מהמשנה ברורה בסימן רשיותת.
כן, ידידי, אבל אתה רוצה להתפלפל איתי בראייה מהמשנה ברורה ברשיותת, אני מאוד אשמח, אבל אתה יודע שחוץ ממני וממך לא נראה לי שיש עוד מאזינים שמבינים מה אתה מתפלפל איתי עכשיו.
הבנתי.
אז אני אשמח לשמוע אותך ביום שני בין 5 ל-7.
איפה? ביום שני בין 5 ל-7, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום
הרב. שלום לך.
תודה רבה על התוכנית הרב. רציתי לדעת מה יקרה במקרה שאדם שפת לחץ על המתג בבניין בטעות לחשב הוא לחץ ועוד הוא שחרר ונזכר ששבת. האם יש שחרר? יש בזה שלושה מקרים. מקרה אחד שאתה לוחץ, שחררת, נדלק האור, ישר כשלחצת נדלק האור, וכשאתה משחרר נדלק האור במתג שוב. וזה מקרה סטנדרטי.
לא, 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 שנייה. עוד, או שנייה. עוד פעם את המקרה הסטנדרטי, אמרת פה שני דברים. עוד פעם.
אתה לוחץ, נדלק האור, ואם, רק אם אתה משחרר, נדלק האור במתג.
זאת אומרת, שאתה לחצת, האור נדלק לחלוטין, בחשמל.
כן.
בתאורה, אבל עדיין לא נדלק האור במתג. וכשאתה משחרר, ידלק האור במתג.
כן.
כן.
ויש עוד מקרה
רק שנייה, במקרה הזה אם אני לא אשחרר הוא לא יתקבע האור לגמרי, הוא יישאר דלוק, או גם כך הוא יישאר דלוק?
האור יישאר דלוק עד ש... כי הרי האור יש לו מנגנון של אחרי דקה הוא נכבה.
גם אם היד שלי תהיה לחוצה שם אחרי דקה זה יכבה?
לא, זה לא יכבה. אם הוא ילחץ הרבה זמן זה לא יכבה.
אם היד שלו תישאר דלוקה כל הזמן זה ימשיך להיות דלוק, כן?
כן.
כן,
כן, אבל השאלה במתג, אם הוא מזוזם, ישר נדלק האור במתג.
כן.
זה שאלה, ויש בזה מקרה יותר חזק, שכשלוחצים, האור במתג נכבה, וכל עוד לא שחררת, לא נדלק האור.
לא נדלק האור של מה? של החשמל?
של החשמל.
של הבניין, כל עוד לא שחררת.
כן.
כן.
מה עושים לשם?
אז בעצם בוא ניקח קודם כל את המקרה הראשון. המקרה הראשון הוא לחץ על המתג ונדלק האור. כעת יש לנו אור דלוק, אבל התאורה בתוך המתג לא נדלקה עד שהוא ישחרר. בכזה מצב אנחנו נבוא ונאמר לו כן לשחרר את היד. למה לשחרר את היד? מכיוון שאם הוא לא שחרר את היד, הרי שהתאורה למעלה של הבניין תדלק גם בדקה הבאה. אז בעצם יש לו עוד הדלקה ועוד הדלקה ועוד הדלקה כל השבת. אף על פי שהכל נובע מהלחיצה הראשונה, אבל כמו שהוא מפעיל כוח כדי שהמתג יישאר לחוץ, הרי שזה נחשב מעשיו. יש בזה הריחות דברים גדולה מאוד. הרב אלפרין זצ"ל יש לו ספר מעשה וגרמה בהלכה, והוא מביא בזה מחלוק את הפסקים, אם זה נקרא מעשה או לא מעשה. כשרוב הפסקים אומרים שהכוח שלך זה נקרא מעשה, אז יוצא שאם הוא ישאיר את היד, הוא יעבור בחילול שבת יותר גדול, כי כל דקה ודקה ידלק, כביכול האור ידלק עוד פעם. אם הוא ישחרר, אז האור לא ידלק בדקה הבאה, אלא הוא יישאר כבוי, אלא מה? רק ידלק האור במתג. אז בכזה מצב אנחנו באים ואומרים, על פי מה שמובא בסימן רשנו ד' סעיף A, שמוטב לאדם לעשות איסור דרבנן קל מאשר לקשן באיסור חמור, כמו ברדיעת הפת. מוטב אדם ששם בצק בתנור בשבת, בשוגג או במזיד, אומרים לו, תוציא את הבצק לפני שהוא יפה, אף על פי שגם הוצאת הבצק יש באיסור מוקסה ורדיעת הפת, אבל זה עדיף מאיסור רופא דאורייתא. אז גם פה, על השחרור של היד, הוא עדיף מהשארת היד, מכיוון שבהשארת היד, יש לו איסור יותר חמור מהשחרור. מה גם שמדובר כבעינה של כבוד הבריאות, בן אדם לא יכול לעמוד שבת שלמה על המתג. זה לגבי החלק הראשון. לגבי החלק השני, אז בוא נחדד שוב פעם את המקרה השני, מה אמרת? שכשהוא לוחץ על המתג, אז נדלק אור במתג, אבל האור של הבניין לא נדלק?
לא נדלק.
הוא לחץ על המתג, האור נדלק במתג, אבל האור של הבניין...
האור במתג תמיד דלוק. כשלוחצים על האור במתג, הוא נכבה מתג, ורק כשאתה משחרר, נדלק האור בחשמל.
עכשיו, כשהיד שלו לחוצה על המתג, החשמל כבוי.
כבוי.
והמתג, מה המצב שלו?
גם כבוי.
וכשאני אשחרר, מה יקרה? במתג ידלק והחשמל, והחשמל מה ידלק?
כן.
זאת אומרת, בשחרור שלו שתיים ידלקו?
כן.
או, זה כבר בעיה חמורה מאוד. אתה בטוח שזה המציאות?
כן, ראיתי כמה בניינים כאלה.
זאת אומרת, אני לוחץ על המתג, עכשיו מחובה. גם האור במתג מחובה וגם האור בבניין מחובה. כן?
כן. כן.
וכשאני משחרר, שניהם ידלקו, גם האור במתג וגם האור בבניין.
או אפילו יכול להיות, יש מקרים. המתג ידלק רק אחרי חצי דקה, דקה. אבל החשמל רק כשאתה תשחרר ידלק.
זה באמת בעיה חמורה מאוד, כי שבעצם כל זמן שהוא לא שחרר, האור של הבניין לא נדלק, וברגע שהוא משחרר, הוא עושה פה איסור גמור של הדלקה. זו באמת בעיה חמורה מאוד מאוד. מה שיצטרך לעשות זה פשוט לבקש ממישהו שיקרא לגוי, שהגוי יבוא ויחליף את הלחיצה שלו, ואחר כך שהגוי יעשה מה שהוא רוצה. כי פה באמת, ברגע שהוא משחרר, אז הוא מיד מדליק את האור. גם אם נגיד כבוד הבריאות, אבל כבוד הבריאות בתיר סוד הרבנן, הוא סוד דאורייתא. אז יצטרכו לקרוא לגוי, שהגוי יחליף את היד שלו, ואז בעצם הוא לא עשה כלום, הוא רק יחליף איתו ביד, ואחר כך שהגוי יעשה מה שהוא רוצה.
אני שמעתי ממישהו
שהציע
להכניס גפרור, זה נכון?
אם זה יעזור, כן, אני לא בטוח שזה יעזור. אם זה יעזור, זה מצוין, כי כשהוא מכניס גפרור, אז בעצם המתג, האור לא ידלק פה אף פעם, עד שישחררו את הגפרור. אז יש פה בעצם המשכת מצב קיים לפעולה שאני עושה, שלא עשיתי בינתיים שום איסור.
אבל זה לא נקרא בונה?
בונה? למה בונה?
אני מחבר את זה בתוך הקיר,
זה לא חיבור, זה לא חיבור תמידי, זה חיבור זמני, עד צאת השבת. חיבור זמני עד צאת השבת, זה לא נקרא בונה. יויין בסימן רשנותי צייף זין, שהיא נדלת צייף יוד. זה לא נקרא בונה.
שר כוח הרב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום בברכה.
ראיתי באחד הספרים, שאם אני אוכל שקית במבה וגומר אותה, ואני מניח את זה לשולחן, אז עכשיו אסור לי להרים את זה. אז רציתי לדעת מה כל הנימוקים בכל הנושא הזה של אוכל ולפלוך, שאי אפשר להרים את זה, כי הרבה פעמים זה יוצר מצב של, שאני לא יודע מה לעשות באמת.
כן. ברמת העיקרון, כל לכלוך שנשאר על השולחן בגמר השימוש, אם זה דבר שהוא מאוס, כגון שהתקבצו הרבה גרעינים, פיצוחים וכדומה, זה כבר מאוס, זה נקרא גרף של ריי, ומותר לטלטל את זה בשבת. כמובן בשולחן הוא בסימן של ח' סעיף למדלת, שגרף של ריי מותר לטלטל אותו בשבת, וגם המשנה ברורה מעריך בזה שמה בסעיף קטן קוף תתוו. זה כשזה מאוס. אבל אם זה לא מאוס, יש לך איזה קליפה אחת של פיסטוק וכדומה, אז זה לא מאוס, אז אסור להרים את זה, רק מה לעשות, לקחת סכין או משהו, או איזה מזלג, ולגרור את זה לתוך צלחת, שבתוך הצלחת יש שם איזה דבר יותר, ואז זה נקרא טלטול מן הצד, לצור דבר יותר, כמו שהמשנה ברורה במקום שמביא, בשין חציף קטן קוף תדבב. זה בדברים שהם ודאי מוקצה, כמו קליפות פיסטוקי, בקליפות גרעינים, אז אם זה מאוס, כי זה הרבה מותר, ואם זה לא מאוס, כי זה לא הרבה אסור, אלא רק באמצעות מגב, או באמצעות מזלג וכדומה, כפי שדיברנו, ולא לצלחת ריקה, אלא לצלחת שיש בה איזה דבר יותר.
כן, ונגיד עכשיו...
אתה דן, רק שנייה, אני אסיים את התשובה למה שאתה שאלת בעצם. אתה שואל, מה קורה לגבי אריזות מזון? אריזות מזון, תמיד כדאי לא לסיים את האריזה עד הסוף. להשאיר בה איזה במבה אחת או איזה משהו, ואז לעולם זה לא מוקצה, כי תמיד יש שם עדיין זה משהו. אבל אם אדם באמת סיים את האריזה, והוא פתח אותה בשבת, אם הוא פתח אותה לפני שבת, והוא סיים אותה בשבת, זה לא מוקצה, כי אתה יכול להכניס לשם עוד דברים. אז זה לא מוקצה, זה שין חצי ואב, זה כלי שראוי לשימוש חוזר, אפילו שהוא לא עומד, זה לא מוקצה. אבל אם פתחת את הבמבה או את הביסלי בשבת, אז בגמר השימוש אתה לא יכול להכניס עוד דברים, כי אז למפרה הפתיחה נחשבת איסור, כי עשית פה כלי. אז פה באמת, יש פה בהחלט צדדים כבדים לומר שזה מוקצה, זה לא גרף של רי, זה לא מאוס, כי זה לא הרבה עטיפות, אז צריך לקחת מזלג, או סכין, או מגף של שיש, ולגרור את זה לאיזה צלחת שיש שם דבר יותר, וכך לטלטל את זה, מדין טלטול מן הצד, לצור דבר יותר, שהוא רוצה שהשולחן יהיה נקי.
אוקיי, ונגיד עכשיו חתיכת, נגיד, נגיד חומוס, לא גרגיר חומוס עכשיו.
גרגיר חומוס מבושל או חי? גרגיר חומוס מבושל או חי?
מבושל, מבושל. והוא נפל נגיד עכשיו על הרצפה. עכשיו אני לא יכול לאכול את זה. אז זה נקרא כמו פיסטוק?
לא, אתה יכול לאכול את זה, רק אתה לא רוצה לאכול את זה. זה ראוי לאכילה. כל אוכל שהוא ראוי לאכילה...
אז אפשר להרים את זה ככה?
כל אוכל, אני אומר לך גדר ברור בסימן שני יוציף בית, כל אוכל שהוא ראוי לאכילה, רק הוא לא עומד לאכילה, הוא לא נקרא מוקצה. מה שנפל על הרצפה, אתה יכול לשטוף את זה ולאכול את זה. אתה לא רוצה לשטוף את זה, אתה לא עומד לשטוף את זה, זה לא עושה את זה מוקצה, כי זה ראוי לאכילה. רק זה לא עומד, זה לא מוקצה. מה שאין כן גרעין של... גרעינים שחורים שקליפו אותם, או קליפות של פיסטוק וכדומה, זה לא ראוי לאכילה, לכן זה מוקצה.
כן, תודה רבה.
ברוך תהיה.
שלום.
שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
רציתי לשאול ככה, השאלה שלי היא לגבי דבר של גוש, יותר נכון הנחה של רטבים לא מבושלים, ואני אחדד את השאלה. ראיתי, מצד אחד יש לנו תשובה של הרב משה פיינשטיין, שהוא כותב את הקטשופ עם גוש לא מחמרים, כי זה גם בישול אחר בישול בלח, וגם חומרה של גוש לא מחמרים ביחד. יש גם תשובה של רב שלמה זנה לגבי מנסיפון החמות, ליד הקיגל, שזה בעצם... דבר שלא מתכוון, למרות שהוא לא מבושל, פלוס חומר של גוש, לא מחמירים ביחד. וגם ראיתי שהרב כתב בספר שלו, לגבי שאריות בצלחת שהן לא מבושלות, שאדם רוצה לשים איזה תפוח אדמה חם, ביצה חמה, אז כיוון שהוא לא מתכוון, למרות שזה לא מבושל, לא מחמירים את החומר של הגוש. עכשיו רציתי לשאול, לפי זה, לעניין, כשאדם רוצה לשים רוטב, רוטב, כל איזשהו רוטב שיש לו בעצם, על איזשהו מאכל חם, כאן ראיתי שהרב בספר שלו כתב שצריך להיות דווקא שהרוטב הוא מבושל. אבל אני לא מבין, הרי בעצם אם אין לי עניין שהרוטב הזה יהיה דווקא מבושל, מבחינתי גם שיהיה קר, אז בעצם, אז זה דבר שהוא לא מתכוון, כמו אותו מטלפון חמוץ או שעריות שהרב כתב בתשובה לגבי הצלחת, ולכן בעצם צריך להיות מותר, כי אין לי עניין שיתבשל. הוא עדין לגבי מלח, אם אדם רוצה עכשיו לבזוק מלח, אני לא רוצה שהמלח יתבשל, מה אכפת לי שיתבשל או לא יתבשל, אני רוצה שיהיה קצת מליחות, מבחינתי שגם בסלט שהוא קר אני שם מלח, לא מתכוון שהוא יתבשל, אז בעצם למה צריך להחמיר את החומרה הזאת של, של גוש שהוא לא מתכוון, זאת השאלה, למה צריך להיות מבושל קודם?
שאלת חכם חצי תשובה, אמרת פה הרבה יסודות, הרבה דברים נכונים, לגבי חומרת גוש, מתי אנחנו לא מחמירים את חומרת גוש? גוש הכוונה תפוח אדמה או ביצה, שהעברנו את זה ממקום למקום, כלי שני, כלי שלישי, שיש בזה מחלוקת גדולה בפוסקים, האם זה נקרא כלי ראשון או לא, והמשנה ברורה בסעיף קטן, בסימן שינוי ח', סעיף קטן מ"ה, גם בסעיף קטן ס"ה, וגם בסוף הסימן, בסעיף קטן ק"י ח', כותב להחמיר חומרת גוש, גם הכף החיים במקום כותב להחמיר. נכון שמרן הרב עובדיה ואור לציון אומרים לא להחמיר, אבל עכשיו אנחנו דנים בשיטות הללו שמשתה ברב הכפחים שאומרים להחמיר גוש. כל מה שצריך להחמיר גוש זה רק שמדובר בחשש דאורייטה. חשש דאורייטה זה אומר שאני נהנה מהבישול של זה, אבל אם אין לי שום עניין בבישול, לא צריך להחמיר גוש. לדוגמה, ואני תכף נוגע בשאלה שלך, אני פשוט רוצה לחדד פה משהו, אם אני לוקח למשל ביצים, הוצאתי את הביצים מהחמין, שמתי אותם בתוך צלחת או בתוך איזה כלי, ואני מתחיל להזרים עליהם מים. הטיפות שנוגעות בביצה ונתבקות לביצה, לכאורה הן נגעות יד צולדת, אפשר לבדוק את זה, אף על פי כן זה מותר, למה? כי זה רק חומת גוש, כי זה כבר בכלי שני או בכלי שלישי, וזה פסיק רשת דלא ניחלה, זאת אומרת, אין לי שום עניין במים החמים שהתחממו בנגיעה בביצה, אז בדרך הבנה לא צריך לחמיר גוש, כל מה שצריך לחמיר גוש, מדויק במגן אברהם, במשנה ברורה שם, בגלל זה חשש דאורייתא. אבל עד כמה זה לא חשש דאורייתא, לא צריך להחמיר, ולכן גם לא צריך להקפיד שהמלפון חמוץ נוגע בקוגל, אף על פי שהמלפון חמוץ לא מבושל, והוא מגיע לחום שילה צולדת, כיוון שאין לי שום עניין שהמלפון חמוץ יתחמם, עד רבה. אני מעדיף אותו קר, מי רוצה לחום מלפון חמוץ חם? זה פסיק רשת דולו נחלה, זה יורד לדרבנן, בדרבנן לא צריך להחמיר גוש. מה שאין כן, כשאתה לוקח רוטב, ואתה שם את הרוטב על השניצל, כשאתה לוקח את הרוטב, ואתה שם את הרוטב על השניצל, אתה כן נהנה מהרוטב שהוא קצת נהיה חם. זאת אומרת, זה לא כל כך נעים לך לאכול שניצל עם רוטב, בניגודים שהשניצל מאוד חם והרוטב מאוד קר. אתה כן מעוניין שהוא מגיע לאיזה חום מסוים. אתה לא יכול להגיד שיש פה פסיקרי שדלו ניחלה. אתה יכול להגיד שאתה לא מתכוון לחימום, אין לכי נמי, אבל אתה נהנה מהחימום. אז אם אתה נהנה מהחימום, אז זה כבר פסיקרי שדניחלה. אם זה ניחלה, אז זה כבר עינה של דאורייטה. אז לכן צריך להחמיר, לא לשים רטבים שהם לא מבושלים כל צורכם, על דבר גוש כמו תפוח אדמה, שניצל, ביצה, אלא אם כן ירדו לפחות מהצולדת, אם אפשר לאכול את זה בצורה רציפה, אז אפשר להקל שזה כבר לא יהיה צולדת. אבל אם מדובר ברוטב, שהוא עבר בישול מלא לחלוטין, והוא רק בגדל אח שנצטנן, אז פה אפשר להקל, כי בעצם הוא לא מאבד מהשווח שלו כשהוא לא חם.
אבל מחילה כבוד הרב, ובדרך כלל גם שאדם הרטבים שאנחנו מדברים על קטשופ, רוטב אלף חיים, רוטב צ'ימי צ'ורי, כל הרטבים האלה, אף אחד לא רוצה אותם חם, להפך, אנשים אוהבים אף אחד לא אוכל קטשופ חם, אף אחד לא אוכל רוטב אלף חיים, אתם רוצים אותם קרים, וגם השאלה לגבי המלח, מה נגיד, שבמלח גם אין לי עניין שיתבשל, אני לא צריך שהוא יתמוסס, זה לא כמו סוכר.
לא, אבל המלח, אתה לא רוצה להרגיש גושי מלח כשאתה אוכל את הביצה, נכון?
אני לא מרגיש גושי מלח כשאני פוזק מלח בסלט.
אם המלח היה נשאר תקוע ולא חודר בפנים, אז היית מרגיש גושי מלח כשאתה אוכל. אתה רוצה להרגיש ביצה מלוכה, ואתה לא רוצה לאכול ביצה עם מלח. כדי שהמלח יגיע למצב שהוא נותן לך את המליחות המדויקת, ולא תרגיש את המלח בפה, אז הוא חייב להיבלע או להתמוסס מעט. אז ממילא, תרצה או לא תרצה, זה ניחא לה.
אוקיי,
וגם לגבי רטבים, תרצה או לא תרצה, לא נוח לך לאכול שניצל מאוד מאוד חם עם רוטב מאוד מאוד קר. אתה נהנה מהמעט חמימות שהוא מקבל. אתה אמנם לא תרצה אותו קטשופ רותח, אבל אתה כן נהנה מזה שהוא מתמזג, מתקרב קצת לחמימות של השניצל. אי אפשר לקרוא לזה פסיקרי שדלוניך עלי.
אוקיי, תודה רבה כבוד הרב.
ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. האתגר התורני הגדול בעולם חוזר.
תן חידון הלכה למעשה, תפשין פי.
תשובה מלאה מורכבת, 10 נקודות.
וואו, אולי...
ביום ראשון הקרוב, יוצאים לדרך עם נבחרת חדשה בתוכנית בכורה מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תפשין פי א' על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי. כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי. המסורת שלנו, גפילטר וייטפיש, אושן גורמה, זה עונג שבת לכל המשפחה. אושן גורמה, המותג האמריקאי בחשרות בדעת, העדה החרדית, להשיג בחנויות הנבחרות וברשתות המזון.
אושן גורמה.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-417, מורשת
איתן. האינטרנט המסונן של רימון, עכשיו רק משקל וחצי ליום. רימון, 1-800-222-234.
מקורמל, איזה טעם שוקולדי מיוחד. חדש, שוקו יודבטה בטעם קרמל. טעם יודבטה.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
השבוע במשפחה, המאומות בוושינגטון, הפריצה לבניין הקפיטול והעימותים בין הצדדים. שליח משפחה לוושינגטון, ישראל גרובייס, ביומן מהשטח. יונתן בירנבוים הצטרף למערך החקירות האפידמיולוגי של פיקוד העורף, שמע את הסיפורים הכואבים, התירוצים המשונים והשיחות המוזרות. ו-30 שנה אחרי, נחמן שי, האיש שהיה אחראי על הרגיעה הלאומית, חוזר אל הרגעים הדרמטיים ממלחמת המפרץ. כי יש דברים שקורים רק במשפחה. למנויים חייגו, כוכבית 6485.
כבר 22 שנה, כפית קטנה הופכת למצווה גדולה. מטרנה בשיתוף חסדי נעמי יוצאים במיזם החסד מטרנה מצווה 22, אוספים את כפיות מטרנה או אריזות דייסה ושולחים לחסדי נעמי ומביאים לניידות המצווה. יחד נסייע לאלפי משפחות. כפוף התקנון.
אבא ואמא, קודם כל אתם. הגעתם לגיל 60? אתם זכאים להתחסן ראשונים מפני נגיף קורונה. לקבלת מנת החיסון הראשונה, תאמו תור בקופת חולים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03-509-7000. נשמעים להנחיות. נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
למרות שהשעה כבר דוחקת, אני לא אמנע ברשות הרב מלומר, באמת ישר כוח על חידון ההלכה שהתחיל ביום ראשון. באמת תוכנית מאוד מעניינת ומרתקת. אני מאחל הרב שיזכה אותו השם להוציא ספר שמסכם את השאלות והתשובות. זה יכול לפי דעתי להיות רעיון מאוד טוב.
אז אני רוצה לומר לך שיש כבר כזה ספר. הליכות שבת חלק ב', הליכות שבת חלק ב', לא את כל השאלות והתשובות של החידון, יש המון המון שאלות ותשובות מהחידונים הקודמים שנמצאים שם.
לא, זה השיטה, זה מאוד יפה לשבת ולהאזין ולפתוח תוך כדי את המשנה ברורה, זה מאוד מחכים. אני פשוט הרב מבקש לשאול שאלה שנוגעת לתיקוני מאכל בשבת, שישים כף א' בשולחן ערוך, לעניין כבישת ירקות, כשהסיטואציה היא מאוד מסוימת. אני מדבר על סיטואציה שבה בשבת חותכים לצורך העניין פלפלים, פלפל ירוק, אדום, כתום, מה שיש, חתיכות גדולות, ממש ממש סמוך לסעודה, ושמים עליהם רק לימון. רק לימון ולא מלח. עכשיו, השאלה שלי נובעת מכך שהמשנה ברורה בסעיף קטן ח' שם בשין כפה א' אומר, אמנם אומר מי מלח, והוא הדין, מביא המשנה ברורה בשם אחרונים, אם נותן יין וחומץ. השאלה אם אני שם לימון חי, זה עולה כדי כבישה, וזה בעייתי.
זה לא נקרא כבישה. כבישה נקרא מי מלח או מלח. זה גם לא כבישה, זה רק דומה לכובש.
נכון.
זה נראה ככובש, כמו ששורנו כתב בסיבים.
אז זהו, השאלה אם זה בעייתי בגלל העניין. אבל... אז זהו שזה בסדר, אם זה רק אבל... לימון חי, אין שום
אבל...
בעיה.
אבל בלימון חי אתה שם חתיכות, או שאתה סוחט עליו לימון? אתה שם חתיכות לימון בין הגמבה, או שאתה סוחט על זה?
לא, לא, רק סוחט את הלימון. ישירות על הגמבה.
על הגמבה, כדי להתאים את זה. אין בזה בעיה, כיוון שזה לא צורה של כבישה. צורה של כבישה זה עם מלח, עם מים. עכשיו, מלח, זה נראה כמי מלח.
רגע, ולמה? ואם היו חתיכות של לימון באמת? זה לא ככה.
זה לא משנה, זה לא משנה. זה לא משנה. אם זה חתיכות של לימון, חתיכות של לימון זה היה יותר טוב, אבל גם סחיטת לימון זה בסדר, מכיוון שאין דרך לכבוש בלימון לבד, ולכן מותר לך תחילה לעשות כזה.
אז מה שהמשנה ברורה כתב חומץ, זה חומץ ממש.
חומץ גמור, יש דרך, כמו מלפון חמוץ, איך שים אותו?
כמו מלפון חמוץ, כן.
או בחומץ, לא שים אותו במי לימון. כל אלו שעושים כבשים היום, כבושים יותר נכון, עושים שם, עושים שם מלח, או שמים שם חומץ, או מוסיפים לימון על המלח, אבל לא כובשים רק בלימון ומים. אז לכן זה לא נראה ככובש.
כן, אז רק כדבר אחרון, שכחתי, רציתי לציין את זה קודם, ברשות הרב, אם הרב יוכל להגיד רק עוד פעם את הסימנים שנדרש לדעת לצורך החידון בנושא שבת. מה עם הסימנים הדרושים?
הסימנים הדרושים זה בעצם כל הלכות שבת.
כל חלק ג' במשנה ברורה?
כל חלק ג' במשנה ברורה. מסימן רש מן ב' עד שין דלת מן.
אוקיי. בסדר גמור, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
כן, שלום הרב.
צר לי שאני מלחיץ אותך, ויש לנו דקה לסיומת.
בסדר, ממש קצר. כדור שוקולד שהן ברכתו מזנות, אבל הוא מציפה שוקולד. עכשיו, אני אוכל אותו כפור, אז עד שאני מגיע למזנות, לוקח איזה דקה, שתיים, שאני תואם רק שוקולד. מה ברכתו, והאם אני יכול לדבר עד שאני מגיע למזנות?
אתה מברך שתי ברכות, מכיוון שאתה לא אוכל ביחד את השוקולד החיצוני ואת הביסקוויט הפנימי, אתה קודם כל אוכל את השוקולד ואחר כך את הביסקוויט, אתה צריך לברך בהתחלה שהכל נהיה בדבורה לשוקולד, ואחר כך כשאתה מגיע לביסקוויט, ואחר כך כשאתה מגיע לביסקוויט, ואתה יכול לדבר בינתיים, כי זה שתי אכילות נפרדות, כי אתה אומר שלוקח לך זמן עד שאתה מגיע, ואחר כך כשאתה מגיע לעיקר, שזה הביסקוויט, אתה מברך בורא למזונות, כך כותב בית יוסף, בסימן רשיות ב', והרמה שם בסעיף א'.
אז להוציא מהפה בעצם, כשמגיעים לפני המזנות.
לגמור בפה, למה להוציא בפה? אתה מברך שהכל, נותן את הביס הראשון שזה רק שוקולד, ועוד כמה אכילות עד שאתה מגיע לביסקוויט.
זה עטוף בשוקולד, זה עטוף בשוקולד.
אז אתה אוכל קודם כל את השוקולד, אתה מברך שוקולד מדברו, ואז אתה בולע, כשאתה מגיע לביסקוויט, אתה מברך בריאות מזונות.
תודה רבה, שוקולד.
ברוך תהיה. שעה ראשונה הגיעה לסיומה, נזכירכם שבתור הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 547, או לתושבי חוץ לארץ, 0799-713-155, פרסומות חדשות, מיד חוזרים לשעה שנייה.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.